ישראל במלחמה עכשיו ב-103 FM איפה הכסף עם ענה דודוב עורכת יעל אילון
עכשיו 4:04 דקות, 501 ימים, 73 חטופים ממתינים לצאת מהתופת. ביום חמישי, ככל הנראה על פי ההסכם, ביום ה-33 שלו, ישראל תקבל 4 חטופים חללים. זה יהיה קשה, אבל המדינה חייבת את זה למשפחות. המידע לגבי החללים הגיע באופן חלקי, מה עלה בגורלם של בני משפחת ביבס, למשל, שירי ושני הילדים הקטנים. ביום שבת ישוחררו 6 חטופים חיים, על פי הודעת חמאס. ירדן ביבס, שחזר, התייחס אתמול להודעות חמאס לגבי מצבם של שירי והילדים. לא סומך על חמאס, עד שיוכיחו אחרת. הבוקר ב-7:09 שאלנו את ג'ימי מילר, שהוא בן דודה של שירי, איך הוא מתייחס לשיקולים הפוליטיים שנכנסים לתוך סט ההחלטות של הקבינט המדיני-ביטחוני. זה מה שענה לנו.
זה לא אנושי, ואנחנו צריכים לחשוב כל יום על היום שלמחרת, או על הדור העתידי, איך אנחנו מסבירים להם שקשנו כאילו במשימה מסוג הזה. ילד בן 10, והוא שואל אותי, אבא, איך זה יכול להיות שכל כך הרבה זמן, ועדיין לא הצליחו להעביר את כל החטופים.
את החטופים החיים צריך להציל מיד, שומעים מהמצבה, מהעדויות הקשות של מי שחזר. כולם במצב קריטי, גם אלה שגורלם אמור להיגזר בשלב השני. כולם מורבים, כולם עוברים עינויים קשים. שום דיון פוליטי, חשוב ככל שיהיה, לא צריך להיות שיקול בהצלת אנשים שהופקרו לפני 501 ימים. אתם יודעים שאם אזרחים תמימים לא היו מופקרים ב-7 באוקטובר, מעשי הרצח על רקע פלילי היו ממלאים עיתונים ועושים כותרות ראשיות. חפשו בכל אחד מהעיתונים היום איפה מופיע הרצח שהיה אתמול בערב בצפון תל אביב, בקושי תמצאו. הבוקר, בתוך שעה, עוד 2 נרצחים, בלוד ובטייבה. זה כבר לא רק במגזר הערבי, ובעוד השורות הללו נכתבות, מתפוצץ אופנוע בדרום תל אביב, עוד הרוג באירוע פלילי. מסוכן לנו ללכת ברחובות. איפה הכסף? 9 מיליארד שקלים שהשר לשעבר בן גביר התגאה שקיבל. חפשו היטב, תחפרו טוב, לא תמצאו. תירוצים מפה עד סמוטריץ', איפה המשטרה, מישהו, והצלחה לכולנו. מיד שר האנרגיה והתשתיות אלי כהן, חבר הקבינט המדיני-ביטחוני, על תוספת של 100,000 גגות סולריים בישראל על 2030, אבל כמובן שנשאל אותו, נדבר איתו לקראת שחרור חטופים בשבת וחללים ביום חמישי, איך נערכים להתמודד עם המשפחות. משבר מעונות היום המפוקחים נמשך, עכשיו נעמת פונה לשרי האוצר, החינוך והעבודה, בדרישה להתאים את שכר המטפלות לשכר הסייעות בגני הילדים, וגם בית הדין האזורי לעבודה הכיר בארגון העובדים הפנימי של נוקיה ישראל כארגון עובדים, צעד תקדימי. ההסברים בהמשך. האם עוד בית ספר לרפואה בדרך? הפעם באילת. ראש עיריית אילת אלי לנקרי ורן רזניק, שפרסם את האידיאל הראשונה, יהיו כאן. איפה הכסף? עורכת יעל אילון, מפיק יואב כהן, על השידור איתנו שקד מורג. איפה הכסף? כל ההבטחות מיד אחרי הכותרות הכלכליות. בג"ץ מחייב מהיום את משרד האוצר לצרף את כל החומרים הדרושים לחברי ועדת הכספים לאישור חוק תקציב נוסף. חבר הכנסת ולדימיר בליאק, שעתר לבג"ץ, אומר שבעבר משרד האוצר לא הקפיד להציג בפני הוועדה את הנתונים הדרושים לאישור התקציב הנוסף.
בשנה שעברה הממשלה הגישה לכנסת לא פחות משלושה תקציבים נוספים, ולא נתנה לחברי הכנסת הזדמנות לבצע פיקוח פרלמנטרי נאות אחרי התקציב. הבג"ץ הכריע אתמול כי על התקציב הנוסף יחולו כל התנאים החלים על תקציב הרגיל, ויצרפו עליו כל המסמכים הנלווים הרלוונטיים. זה נותן לחברי הכנסת הזדמנות ויכולת לבצע פיקוח פרלמנטרי על תקציב המדינה.
הרשות להגנת הצרכן תטיל כנס בסך של כ-727,000 שקלים על חברת א' ד' זכויות בעם, העוסקת בשירותי סיוע להנפקת תווי נכים לרכב. תת ניצב בדימוס קובי זריאן, הממונה על הרשות להגנת הצרכן, אומר לאיפה הכסף שהחברה לא עמדה בחוקיות.
בחקירה שלנו אלינו כי החברה פועלת בניגוד לחוק, לא מסרה מידע חיוני כנדרש, לא ציינה מחיר כולל ולא השיבה כספים לצרכנים במועד הקבוע בחוק. אנו נמשיך לפעול בנחישות נגד עוסקים שמפרים את החוק, תוך שימוש בכל הכלים שעומדים לרשותנו כדי להבטיח מסחר הוגן בישראל.
עד כאן הכותרות שלנו, פרסומת אחת בלבד, וממשיכים. עכשיו נגיד שלום קודם כל לעורכת הדין עינת קרמי, שהיא ראש מחלקת דיני עבודה במשרד עמית פולק מטלון. עוד מעט היא תהיה איתנו, עוד מעט. נעבור לשר אלי כהן. השר אלי כהן על הקו איתנו, עוד מעט נדבר גם על איזשהו תקדים בנושא של ועדי עובדים, אבל אנחנו שמחים להגיד שלום לשר אלי כהן, שר האנרגיה והתשתיות, חבר הקבינט המדיני-ביטחוני, שר החוץ לשעבר, אלי כהן, שלום.
שלום, יאיר.
שלום, שלום. אתה מדבר עם ענת, ואני קודם כל רוצה לשאול אותך, תכף נדבר על הרפורמה בגגות הסולאריים, אבל אני רוצה קודם כל לשאול אותך, כיוון שזאת ידיעה מהשעה האחרונה, בוא תאשר לי שאכן שישה חטופים חיים יחזרו בשבת הקרובה.
אז זה אכן
עמלו
במהלך הימים האחרונים, הגורמים שאמונים על המסע ומתן, מתוך מטרה לפעול להחזרתם של כל החטופים החיים במסגרת שלב א', וכן אלה הסיכומים שהתגבשו כפי שדיווחו מלשכת ראש הממשלה.
וביום חמישי?
ומדברים גם על נושא של צריכים במסגרת השלב הזה לחזור גם שמונה חטופינו שאינם בחיים, ולכן גם צריכים לחזור חלק מאינו שאינם בחיים, נחזור גם ביום חמישי.
כלומר, ארבעה אתה מאשר שיחזרו בחמישי, ובשבוע הבא עוד ארבעה.
אני מציע שאנחנו נחכה בדיוק לראות את ההודעות הרשמיות, כפי שפורטו. אנחנו באמת לא רוצים להתייחס לסוגיות שעולות במסע ומתן. אתמול ישבנו בקבינט עד השעות המאוחרות, לדון בכל הפרטים, כאשר בהחלט היעד שלנו, לפעול להחזרת כל החטופים בהקדם, גם של שלב א', השישה שבחיים, גם השמונה שלצערנו אינם בחיים, וכמובן בהמשך לראות שכל החטופים של שלב ב' כמובן חוזרים ומתאחדים עם משפחותיהם.
אוקיי, okay. עכשיו אני רק שואלת אותך, תכף נעבור לעניינים של האנרגיה והסולארי, אבל אני שואלת אותך מה עם שלב ב', כי זה חשוב, ברגע ששלב א' הושלם, האם אפשר למתוח את שלב א' לעוד כמה פעימות, כמו שחלק מכם ודאי רוצים, או ששלב א' נגמר, ואז מתחילים רק לדבר על שלב ב'.
מכיוון שאמרת שזה חשוב מאוד, וכמובן שאת צודקת, לכן אני ברשותך לא אתייחס לסוגיית המגעים, לא לשלב א' ולא לשלב ב'. שלב... מדובר במסע ומתן משמעותי, רגיש, מדובר בחיי אדם, לכן אנחנו מנהלים את הדברים בתבונה, בנחישות, מתוך המחויבות שלנו, כפי שאמרנו.
תגיד, אתה...
כל החטופים חוזרים, וכמובן להבטיח שהחמאס לא יהיה ביום שאחרון.
אתה יכול להעריך שהקבינט יאשר, ירימו יד כולם, אולי יהיו מתנגדים, לגבי שלב ב', אם אכן יהיה שלב ב' נפרד, ולא המשך של שלב א'?
אני יכול לומר לך שלי אין שום שיקול פוליטי, בעת שאני בא לקבל את ההחלטות, ועובדה שבמדווה הראשון, שבו שחררו למעלה מ-80 חטופים, היו את בן גביר שהתנגד ועדיין זה אושר, ולאחרונה היה את בן גביר שפרץ בסמוטריץ' שהתנגד ועדיין זה אושר, ולכן ההחלטות שאני אקבל, ואני בטוח שגם מרבית חבריי, יהיו אך ורק בתוך שיקולים ענייניים, על מנת לעמוד בשני היעדים שאנחנו שמנו לעצמנו.
כן, כלומר...
כל החטופים, והבטחה שהחמאס לא יהיה ביום שאחרי.
אוקיי.
אבל לשני הדברים האלה שאני אחזור עליהם.
יפה, לא, טוב שאתה...
לא יכול להתאחס לאותם פרטים.
100%, אבל טוב שאתה שם את החטופים כשלב ראשון, בסדר העדיפויות שלך.
לא, אני אמרתי, ברשותך אולי לא, פריי לא היו ברורים, אז אני אמרתי שיש לנו שתי המטרות להשיב אותן. בסדר? וציינתי בדיוק מהם שתי המטרות. החזרת כל החטופים, והבטחה שהחמאס לא יהיה
בגוש. אוקיי, טוב, אז בוא נמשיך, כי אנחנו רוצים לשאול אותך על התוכנית החדשה שמשרד האנרגיה משיק היום, תוכנית לתוספת שכוללת 100,000 גגות סולריים עד שנת 2030. מה זה אומר בעצם? בוא תסביר לנו, השר.
קודם כל, בהחלט מדובר בתוכנית היסטורית עבור משק האנרגיה במדינת ישראל. אני אנחנו יצאנו היום בתוכנית שאומרת 100,000 גגות חדשים, שיקימו עליהם מתקנים סולריים. מתקנים סולריים הם מתקנים שאינם מזהמים אנרגטית ולכן הם טובים לסביבה. זה יוצר יתירות אנרגטית מאוד משמעותית, ככה שבמקום שתהיה לנו תחנת כוח אחת, אנחנו פרוסים בעשרות אלפי מקומות, אם לא מאות אלפי מקומות, ולכן זה מגביל את הביטחון האנרגטי במיוחד עבור מדינה כמו מדינת ישראל.
איך אתם הולכים לעודד בעלי בתים ודיירים להציב את הגגות האלה? על הגגות?
קודם כל, כן, אכן אנחנו הולכים לתת את המריצים משמעותיים מאוד, הולכים לתת הקלות רגולטוריות, הולכים לתת מסלולים ירוקים, ואני רוצה לומר לכם, שבית פרטי שיקים מערכת סולארית צפוי ליהנות מהכנסה של כ-13,000 שקלים מדי שנה, בית משותף הכנסה של כ-25,000 שקלים מדי שנה. התשואה שמקבלים היא תשואה של למעלה מ-15% על ההשקעה, ואם לוקחים הלוואות, אז התשואה על ההון העצמי אפילו גדולה הרבה יותר. אני לא מכיר הרבה תחומים שנותנים תשואה של 15% ומעלה, עם רמת סיכון נמוכה מאוד או בכלל לא, כפי שהדבר הזה.
כמה זה עולה למדינה, השר אלי כהן?
זה לא עולה למדינה, מכיוון שאנחנו מעודדים את הדבר הזה, וגם ככה מדינת ישראל צריכה להקים תחנות כוח על מנת להתמודד עם הביקוש ההולך וגובר של חשמל, ולכן אנחנו מקימים את תחנות על גז, אנחנו מוכנים הקמת מתקנים גרעיניים של אנרגיה, אנחנו מקימים שדות סולריים, ויש גם אלמנט של צדק חלוקתי, במקום שרק החברות הגדולות תהנו מההשקעה בסולארי, אנחנו קוראים לכם למשקי הבית לבוא ולהיכנס אל המסלולים שלנו, והיום אנחנו גם הודענו בשורה מאוד מאוד משמעותית. אנחנו נפרסם ב-25 לשני את התעריפים החדשים של הסולארי, ולצד התעריף שכיום הוא נותן 48 אגורות במשך 25 שנה, אנחנו נציע שני מסלולים נוספים שמקצרים את החזר ההשקעה של שנים.
בוא תנסה שנייה לשפר את הקו כדי שנוכל לשמוע כל דבר, כל משפט.
כן, אני פשוט נמצא בצפון והקליטה כאן היא פחות טובה.
100%.
אנחנו ב-25 לשני נביע על מסלולים נוספים שהתווספו למסלול הרגיל שנותן 48 אגורות לכל קילוואט לשעה. אנחנו ניתן שני מסלולים נוספים. שני המסלולים הללו יקצרו את זמן עזר ההשקעה משש שנים לחמש שנים. כלומר, אתה מבצע את ההשקעה, תוך חמש שנים בלבד, אתה מקבל את כל ההשקעה שלך בחזרה, ולאחר מכן, במהלך 20 שנה, אתה נהנה מהכנסה נוספת. צריך לזכור שגם ההכנסה של משק בית, של כ-13,000 שקלים,
כן,
היא פטורה ממס. אנחנו גם דאגנו להאריך את הפטור מהיטל השבחה, לכן מדובר בשינוי היסטורי, בשינוי הנוף במדינת ישראל, בתרומה חשובה לאנרגיה ירוקה, אנרגיה לא מזהמית, שדבר טוב למדינה.
אוקיי, אני רוצה לשאול אותך עוד שאלה אחת, אלי כהן, על הרפורמה בחשמל. כמה צרכנים אתה יודע שעזבו עד עכשיו את חברת החשמל?
כל אדם עשירי במדינת ישראל כבר עזב את חברת חשמל.
זה לא מעט.
כלומר, זה נתון ש הרבה מעבר לציפיות שלנו. יותר ממיליון מאזרחי מדינת ישראל כבר אינם לקוחות של חברת חשמל. לפני כחצי שנה השקנו את אותה רפורמה, והנה אנחנו בהחלט שמחים לבשר שבאמת מתבררת כרפורמה הצרכנית השנייה בגודלה אחרי הסלולר. והנה אני קורא גם למאזינים שלכם לכלל הציבור בישראל, תיכנסו לאתר האינטרנט, תרשמו רפורמת החשמל, אתם תראו רשימה של 8 חברות
כן.
שמספקות חשמל.
אז תראה, אני רוצה להגיד לך בדיוק בעניין הזה, שלמשל בזק הודיע שהיא תצמצם את ההוזלה במחיר, ויכול להיות שגם עוד 7 חברות אחרות יודיעו שזה, איך שומרים על זה? הרי זה מפתה אותנו לבוא כי זה יותר זול.
נכון, אז קודם כל תראי איזה דבר יפה, שענת, את ואני, מדברים על ההנחה. עד לפני חצי שנה כולנו היינו לקוחות גבולים של חברת החשמל הזאת. בזק נותנת 6%, ויש חברות שנותנות 7%.
100%.
ויש חברות שנותנות מסלול לילה של 20%. אז קודם כל, הדבר...
איך אתה יכול לשמור עליי שאני עברתי נגיד לחברה X, והיא פתאום מעלה לי, כי עברתי בגלל שהיא הורידה לי במחיר, והיא מעלה בחזרה. אז?
אז את יכולה בשיחת טלפון אחד לעבור למישהו אחר. שתיים.
שאלה כמה זה מסבך את הצרכנים.
לא, ממש לא. כבר שעוברים בין חברות סלולר, אותו דבר. את מצלמת את השעון ועוברת לחברה אחרת.
כל כך פשוט, אוקיי, נכון, לסיום, כן.
הדבר השני, אנחנו פועלים להגדיל משמעותית את היצע החשמל שימחה לאותן חברות, על מנת שהיעד שלי, שההנחות אפילו יהיו דו ספרתי ומעלה. ולכן, אתם בשיחת טלפון אחת, הנחה של 5%, 6%, 7%, 20%, חוסכים הרבה מאוד כסף. אז אני קורא לכם, כן. שבו רפורמת החשמל, אני עברתי... מיליון
מאזרחי
ישראל כבר עברו, תנצלו את זה ותחסכו כסף.
אוקיי, טוב, שר האנרגיה והתשתיות, שר אלי כהן, חבר הקבינט המדיני-ביטחוני, תודה על כל השיחה הזאת, תודה.
תודה רבה.
תודה. אנחנו עם פרסומת אחת, ועוד מעט נדבר על דיני עבודה בהקשר של ועדי עובדים.
החבר'ה שלי קוראים לי בן סבוך, כי גם הלוואה לרכב אני מסבך.
בן,
אין מה להסתבר.
מימון ישיר.
עושים את זה פשוט.
כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
טוב, עכשיו נגיד שלום לעורכת הדין עינת קרמי, שהיא ראש מחלקת דיני עבודה במשרד עמית פולק מטלון, ומייצגת את עובדי נוקיה, שלזה שם זה בעצם התכנסנו. עורכת הדין קרמי, שלום.
שלום וברכה.
עובדי נוקיה ישראל מכריזים על עצמם, לפחות חלק, כוועד, בלי להסתנף לא להסתדרות ולא לכוח לעובדים ולא לשום ארגון אחר. איך זה קרה?
אז ככה, עובדי נוקיה ישראל החליטו שהם רוצים להקים ביוזמתם ובאופן ישיר ועצמאי ועד פנימי. ועד כזה שידבר באופן ישיר ובלתי אמצעי עם הנהלת החברה. ההסתדרות במהלך, בסוף שנת 2023, ניסתה להתחיל ולהחתים עובדים בחברה כדי לאגד אותם. קם הוועד הפנימי הזה על ידי 3 עובדים חרוצים ונחושים בנוקיה ישראל, והחליט שהם מספיק אינטליגנטים ובעלי יכולות וקשרים טובים עם ההנהלה, כדי לנהל מסע ומתן באופן עצמאי ולדאוג לזכויות שלהם.
השאלה אם אין כאן בעיה חוקית.
אין לי שום בעיה חוקית. הדבר היחידי זה שצריך כדי להיות מוכרים כארגון לגיטימי, קשיר ויציג, אתה צריך לעמוד בקריטריונים שנקבעו בעבר בפסיקה של בתי הדין לעבודה. ופה בית הדין לעבודה בתל אביב בראשות השופטת מיכל נעים דיבנר קבעה שהוועד הזה עומד בכל הדרישות החלקן טכניות וחלקן לא, כדי להיות ועד יציג. נעשו ניסיונות כאלו בעבר.
אז זהו, אז גם... עכשיו בדיוק אני רוצה לשאול אותך, אם זה תקדימי, יכול להיות שוועדים אחרים יקומו, ארגוני עובדים כאלה ואחרים יקומו ויגידו, אוקיי, אנחנו מתנתקים, נגיד, מכוח לעובדים, מתנתקים מההסתדרות, ואנחנו פועלים עצמאית, והכל בסדר. בית הדין לעבודה כבר נתן פעם אחת אישור, שייתן שוב.
נכון מאוד, וזו הבשורה.
ומה זה, עושה, ומה זה עושה בעצם לארגוני עובדים בישראל?
אז הפסק דין הזה הביא בשורה והישג לציבור העובדים והמעסיקים בישראל אגב. לראשונה ועד עובדים פנימי הוכר כארגון עובדים לגיטימי שקשיר לייצג את עובדי החברה, חלופה לארגוני העובדים הגדולים שאנחנו מכירים, שאת מנית את חלקם,
נכון.
ההסתדרות הכללית, ההסתדרות הלאומית, כוח לעובדים, אלו ארגונים גדולים, מוכרים, ותיקים.
שזאת מכה בעצם, נגיד, לארגון גדול כמו ההסתדרות הכללית, זה מכה?
זה יכולה להיות מכה, אבל לעובדים ולמעסיקים זו יכולה להיות הטבה מאוד גדולה, ועליהם אנחנו מסתכלים, לא על הארגונים. גם הארגונים אמורים להסתכל על טובת העובדים. הרעיון הוא כן שזה פתח פתח לעובדים להתארגן באופן אישי, עצמאי, במקום העבודה, ללא צורך בגופים גדולים מאחוריהם, שיגבו דמי חבר ודמי ועד, אולי גבוהים ממה שבאמת נדרש בתוך הארגון, שיעמדו על אג'נדות שהן רוחביות לארגונים האלה, ולאו דווקא רלוונטיות לעובדים ולמעסיק הספציפיים האלו, שלא יקבעו תפיסות מסורתיות שלעיתים לא רלוונטיות לימינו, ויפעלו לצרכים הרלוונטיים הייחודיים של מקום העבודה שלהם,
כן.
באופן עצמאי. וללא תיווך.
אנחנו חייבות לסיים, בהחלט מעניין. עורכת הדין עינת כרמי, תודה רבה שדיברת איתנו.
תודה, ותודה למורן לנטו שותפתי, שביחד הגענו להישג המדהים הזה.
עשיתם את זה, תודה רבה. פרסומות. אנחנו ממשיכים בטיפול במעונות היום, יש כל מיני זוויות של העניין הזה עכשיו, פורום מסגרות החינוך מאיים שאם לא תהיה התאמת שכר למטפלות, לשכר הסייעות בגני הילדים ברשויות, הם לא יפתחו את השנה, והארגונים דורשים מיליארד שקלים, תוספת תקציב להעלאת שכר המטפלות, למנוע פרישה של מטפלות, גם ככה יש חוסר מאוד מאוד משמעותי. חגית פר, יושבת ראש נעמת, שלום חגית.
שלום ענת.
שלום שלום. אתם פונים במכתב לשלושה משרדי ממשלה. מה אתם אומרים להם?
קודם כל אנחנו מתחילים בזה שיש שלושה משרדי ממשלה, שאין לנו לא אמא ולא אבא.
כלומר, זה הבלגן. הבלגן מתחיל
מפה
פה.
מפה זה מתחיל.
בדיוק.
מפה זה מתחיל מעצם הפנייה של המכתב עצמו. ואנחנו אומרים, תראי, נפתח רישום למעונות היום. מה אנחנו אומרים להורים? איזה מעונות יום בדיוק? מעונות היום בכלל יישארו פתוחים עד סוף השנה, ייפתחו בתחילת שנה. לאן אתם בדיוק נרשמים? לאן? אין כוח אדם. גם היום אנחנו מודיעים בכל הארץ, כל שבוע, הסגירה של כיתות. דוח שהוגש בוועדת החינוך אמר ש-513 מעונות יום נסגרו שנה שעברה. מעונות פרטיים והם מעונות מסובסדים. אז על מה בדיוק אנחנו מדברים? איפה המדינה? עדיין ילד נולד בגיל 3, מדינה חייבת להתעורר, להבין שיש פה משבר קריטי. קודם כל לחבר אותנו למכונת החייה, זה אפילו לא הפתרון.
לגמרי, אבל נכון. יש בכלל רישום? כלומר, יש לאן להירשם?
ההורים נרשמים דרך משרד העבודה היום. אבל אחרי זה, זה צריך לעבור רישום.
משרד העבודה לא אומר להם שאולי לא יהיה גן, אולי לא יהיה מעון, כי ככה וככה.
ממש לא.
אוקיי, כמה מטפלות?
עוד לא פתר את נושא הסבסוד, שכבר עברה חצי שנה.
נכון, 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 נכון. את זה אנחנו יודעים. כמה מטפלות חסרות?
חסרות כ-3,000 מטפלות.
וואו.
שזה מטורף, וגם לשמר את הקיימות. אז צריך קודם כל לחבר אותנו למכונת החייה, ודבר שני, צריך לעשות תוכנית, עומק, כמו שצריך. אם באמת רוצים להמשיך לקיים את מעונות היום, ילד לא יכול להמשיך ולהיוולד רק בגיל 3, שיש חוק חינוך חינם, וכל ילד שמתחת לגיל 3, זה לא מעניין את המדינה, שהיא מפסידה פה הרבה מאוד כסף, הרבה מאוד כסף.
לכמה כסף אתם זקוקים, חגית?
אנחנו זקוקים, אנחנו מדברים כרגע קודם כל על מענק ההתמדה שניתן לנו בשנת 2024, להמשיך אותו לשנת 2025, וזה מדובר על כ-200 מיליון שקלים, שזה באמת כסף קטן בתקציבי מדינה. ובינתיים לפתור את הסיפור של השוואת שכר המטפלות מחנכות במעונות היום לשכר הסייעות בגנים. המדינה התחייבה בפנינו שברגע שהיא מעלה את שכר הסייעות בגנים, היא עושה השוואה, אחרת יש פה כשל שוק. ואת כשל השוק הזה צריך לפתור. כרגע אנחנו לא מצליחים לא לגייס ולא לשמר.
כמה עולה השוואת השכר בין המטפלות לבין הסייעות?
זה בסביבות ה-700 מיליון שקלים.
700 מיליון שקלים.
כן.
אני ציינתי נדמה לי קודם מיליארד.
כן, כמיליארד סך הכל, סך הכל, נכון. התמדה פלוס השוואת השכר, שזה יאפשר לנו באמת קודם כל לשמר את הקיים. תראי, גם במעונות הקיימים היום, יכולנו לקלוט עוד 40,000 פעוטות, אם היה לנו כוח אדם. יש לנו מעונות של 4 כיתות שאנחנו מתפעלים רק 2.
אם האוצר אגב לא יעביר את הכסף של האחרונה, מה תעשו?
אז לא נפתח את הרישום. לא נפתח רישום אצלנו. ההורים ירשמו על קרח. עד שהורים יצאו לרחובות סוף סוף, שיעבדו מול, יפגינו מול משרד, שיעזרו לנו, לעזור להם.
אוקיי. חגית פאר, אנחנו נמשיך לעסוק בזה. יושבת ראש נעמה, תודה רבה שדיברת איתנו.
תודה רבה.
תודה רבה. פרסומות. אולי בקרוב עוד בית ספר לרפואה, וזה חשוב, הפעם באילת, שכל כך זקוקה לשירותי רפואה טובים, זוהי בעצם אפילו לא החלטה, אלא הצעה של שר החינוך, ואנחנו רוצים לבדוק איך מתרגמים את זה למעשים. רן רזניק כתב ופרשן הבריאות של ישראל היום, שמפרסם היום את הידיעה הזאת. שלום רן.
שלום ענת.
שלום, עוד מעט נצרף אלינו גם את אלי לנקרי, ראש עיריית אילת, אבל קודם כל, איך כן. מקדמים את ההצעה הזאת של שר החינוך?
כן, זאת הצעה, אבל זה יותר מזה, זאת, בוא נקרא לזה ענת, הודעה של שר החינוך יואב קיש, שהוא מקדם הקמת פקולטה לרפואה באילת, בין אם... באמצעות הפקולטות לרפואה הקיימות בישראל, נוספו עכשיו גם חדשות שיקימו פקולטה כזו באילת, ואם לא, אז פקולטה בינלאומית, כמו הצעה שמונחת לפתחו כבר מזה כשנה. אני אזכיר ששר החינוך הוא גם יושב ראש המועצה הלאומית להשכלה גבוהה, יושב ראש המל"ג, ולכן אני חושב שהסיכוי של ההודעה שלו להתממש הוא לא ודאי, אבל גבוה.
שבעצם המל"ג עוד לא אישר את זה, אז צריך לחכות לאישור של המל"ג. עכשיו, יש בבאר שבע, באוניברסיטה בבאר שבע, יש בעצם פקולטה לרפואה. אז להרחיב זה קשה, כי יש בעיה של מספר סטודנטים, אבל מה אנחנו צריכים גם את זה וגם את זה?
אוקיי, אז קודם כל, זה באמת הכיוון הראשון. הייתה כבר פגישה של יואב קיש של שר החינוך, לכן אני רוצה להגיד שזה כבר ממש ירד לפסים פרקטיים, עם ראשי אוניברסיטת בן גוריון באילת, והם הביאו נכונות, אני אקרא לזה ראשונית, להקים פקולטה לרפואה באילת, במקביל או בנוסף לאוניברסיטה בבן גוריון.
כלומר, זה יהיה תחת קורת הגג של אוניברסיטת בן גוריון?
יש סיכוי גבוה, הם הביאו נכונות, זה עוד לא הוסכם ולא הוסדר סופית.
כן.
זאת תהיה פקולטה לרפואה נוספת לבן גוריון באילת. יש גם סניף כבר היום של בן גוריון באילת למקצועות אחרים. ואני רוצה עוד משפט להגיד שזה... אם זה יקרה, זאת בשורה אדירה למדינת ישראל ולתושבי אילת, כי זה, יש סיכוי גבוה מאוד שזה ישפר את מערכת הבריאות הכל כך כל כך חסרה וכושלת של אילת.
נכון, בדיוק בזה פתחתי, וזה מתווסף כבר להחלטה על הקמת שתי פקולטות לרפואה, גם באוניברסיטת חיפה וגם במכון ויצמן, ושניהם חשובים מאוד. ראש עיריית...
ברייכמן שנכנחה ממש.
בדיוק, נכון, נכון, ובדיוק, שם לומדים. אלי לנקרי, ראש עיריית אילת, שוב, שלום לך.
שלום ענת, שלום גם לרן.
למי אתה מצפה שיבוא ללמוד בעצם באילת, בפקולטה הזאת שכולנו מקווים שתקום?
אם זו תהיה אוניברסיטה, אם זו תהיה פקולטה ישראלית, בשילוב עם אחת האוניברסיטאות, ואכן, כמו שאמר רן, מי שעכשיו אנחנו מנהלים איתו שיח מתקדם בנושא, זו אוניברסיטת בן גוריון, אז אלה כמובן יהיו סטודנטים ישראלים, שלומדים, שרוצים ללמוד כמובן רפואה, ושתהיה להם הזדמנות גם ללמוד באילת. אני מניח שיהיו גם לא מעט סטודנטים אילתים, אגב. כל הרעיון ענת, זה בעצם בא כדי להצמיח מכאן את הרופאים הבאים, כי מצוקת הרופאים באילת היא לא כמו זו, יש קיימת מצוקת רופאים בכל הארץ,
נכון.
אבל באילת היא הרבה יותר, היא מתעצמת באילת, היא הרבה יותר גדולה.
לגמרי, אנחנו יודעים את מצבו של יוסף טל, ואנחנו יודעים שחולים אקוטיים צריכים להיגרר עד מרכז הארץ, כדי לקבל שירותים רפואיים חיוניים.
נכון.
ואני אוסיף לזה עוד הערה, תלי לאנקרי, שבזמנו, בתקופה שאחרי הקורונה, ניסו להביא רופאים מהמרכז, ולתת להם תמריצים לאילת, ליוסף טל, וזה לא עבד.
זה לא עבד. אנחנו יודעים את הסיבות, אין טעם להרחיב כאן.
נכון.
אבל, כן, זה לא עבד כי יש להם עידוד אחר להישאר במרכז ולתת שירותים להרבה יותר חולים, וגם העניין הכספי כאן הוא לא מספיק מעודד רופאים להגיע לאילת. ולכן הרעיון כאן כמובן שאנחנו גם ניתן מלגות לימודים כמעט מלאות, ככה נמשוך סטודנטים ישראלים ללמוד כאן, אגב לא רק ישראלים, כן. אנחנו גם נרצה, אם זאת תהיה אוניברסיטה בינלאומית, לכן צריך כאן לעשות הבחנה מאוד ברורה. כרגע העדפת...
רגע, מה זאת אומרת לא ישראלים? למי אתה מתכוון?
רגע, אני אסביר. קודם כל, אם זאת תהיה פקולטה ישראלית, כמו ששר החינוך מעדיף, וכמו שהמל"ג מעדיף, אגב, שאלת את רן לגבי...
האישור של המל"ג.
נכון, האישור של המל"ג, אני חייב להגיד שמנכ"לית המל"ג הייתה שותפה לישיבות חשובות בדרך, בסדר שהיו, בין היתר ישיבה חשובה בכנסת, שדנה בנושא, כך שהיא בתוך העניין, וגם החלטת השר... שהתקבלה כמובן, התקבלה על דעתה, או לפחות היא הייתה...
אוקיי, ומילה אחת אלי לנקרי, עם סטודנטים שמה? שאתה מצפה שגם יבואו מחוץ לארץ, או מה?
אז תראי, אם בסופו של יום לא יצלח המהלך עם אוניברסיטה הישראלית, אז אנחנו פנינו כמובן למה שהתחלנו במאמץ מתמשך כבר 3 שנים, בעצם, והגענו להסכמות עם 4 אוניברסיטאות באירופה, מהמובילות צריך להגיד, גם עם יומניטס במילאנו, גם עם זאגרב בקרואטיה, okay. 2 אוניברסיטאות ענת. בפראג, פלסקי ו... כלומר, יש כאן מהלך שהתחלנו אותו יחד עם דוקטור משה כהן, צריך להגיד.
אז אם לא יהיה זה, יהיה הדבר הבא. כן. עכשיו, תכף נדבר, אלי לנקרי, בכלל על אילת בחודשים האחרונים, והולכת ונפתחת ומתפתחת, אבל אני רוצה רק לסיים איתך את העניין הזה, רן רזניק, לפני כן. שנדבר עם אלי לנקרי על עוד כמה דברים. אוקיי. תן לנו שורה תחתונה.
שורה תחתונה, ראשית, אם תוקם הפקולטה לרפואה באילת וההחלטה של שר החינוך מקדמת את זה עד מאוד, זה יכול לקדם את המצוקה הקשה מאוד של הבריאות באילת, והיא לא רק לעשרות אלפי הישראלים ענת, אלא למאות אלפי ישראלים שמגיעים בימי שגרה לאילת כל שנה, במלחמה, וזאת, זה המשפט האחרון, ענת.
על מתי זה, על מתי מדברים, תאריכים?
לא לשנת הלימודים הקרובה, אלא לזו אחריה, זאת אומרת...
תשפ"ז,
עוד משפט על המלחמה, אנחנו במלחמה, משרד הבריאות הכיר בחיזוק מערכת הבריאות באילת ויוספטל בפרט, כיעד אסטרטגי למדינת ישראל ולביטחון של ישראל, לא רק לביטחון הרפואי, ממש לביטחון, ולכן זה עוד נדבך, שהפקולטה לרפואה יכולה
לעזור. רן רזניק, אנחנו ניפרד. תודה רבה לך, הכתב והפרשן, פרשן הבריאות של ישראל היום. אלי לנקרי, אני חוזרת אליך. קודם כל, מה מהלך כזה עשוי לעשות לעיר?
זה שינוי דרמטי. זה גיים צ'נג'ר אמיתי לעיר. אנחנו, בסופו של דבר, קודם כל, באמצעות המהלך הזה, נוכל לתת מענה למצוקת שירותי הבריאות באילת, בעיקר למצוקת הרופאים. אני מאוד מאמין שהמהלך הזה, תראי, זה לא לטווח של שנה, שנתיים, 3 מהיום, אבל אני בהחלט רואה בעיני רוחי בעוד 7-8 שנים סטודנטים כמובן שלמדו כאן וסיימו כאן ונשארים באילת. אנחנו כמובן נעודד אותם להישאר, אז כמובן שאני רואה כאן פתרון גדול למצוקת הרופאים. מעבר לזה, אנחנו, אותה עיר תיירות שכולם מכירים, ועיר התיירות המובילה, עושה שינוי גדול בימים הללו.
שהוא מה?
בתקופה האחרונה.
כן.
שהוא, אנחנו לא רק עוד עיר תיירות, אלא אנחנו עיר אקדמית מתפתחת, האקדמיה פה מתפתחת מאוד מאוד, מעבר כמובן לאוניברסיטת בן גוריון שנמצאת כאן, יש כאן אוניברסיטאות נוספות, ומסלולים רבים שנפתחו ונפתחים לאחרונה, וזה שינוי גדול, שינוי דרמטי.
אוקיי, עוד שאלה לסיום אלי לנקרי, כלכלית, התאוששתם פלוס פלוס, או אתה יודע, התיירות עובדת, יש כנסים וכו'?
אני אגיד קודם כל שברשותך הידיעה הזאת כמובן וההחלטה הזו היא החלטה חשובה שמתקבלת גם בזמן חשוב. העיר אלת חוגגת 76 בימים הללו, 76 שנים לשחרורה, אז זו מתנה יפה לעיר אלת. את שואלת אם העיר מתאוששת? התשובה היא כן, אנחנו בהחלט מתאוששים מאותה קטסטרופה כלכלית שהעיר עברה בחודשים הראשונים של המלחמה, כמו שכולם זוכרים. החודשים האחרונים הם חודשים טובים מבחינה תיירותית.
יפה.
והעיר אכן מתאושש.
אגב, גם תיירי חוץ או רק תיירות פנים?
אז זה בעיקר תיירות פנים, יש מעט מאוד תיירות חוץ, הם מגיעים בעיקר לאירועים, לאירועי ספורט בינלאומיים כאלה שמתקיימים ו, ועוד, ועכשיו אנחנו במאמץ מאוד מאוד גדול, חשוב להגיד את זה, להביא תיירות רוסית לאילת, אנחנו מאוד מתקדמים עם שתי חברות תעופה, ואירחנו כאן לאחרונה הרבה מאוד סוכנים מרוסיה שמתעניינים ומתלהבים, מהיר אילת כעיר תיירות.
אוקיי, בהצלחה גדולה. אלי לנקרי, ראש עיריית אילת, תודה רבה שדיברת איתנו. תודה רבה.
תודה רבה.
שלום,
תודה.
שלום. הגענו לבורסה, ירון פרידמן, מנהל יחידת המחקר, בנק הפועלים. שלום ירון. ירון איתנו? עדיין.
עכשיו כן.
עכשיו כן. יופי. שלום ירון, אנחנו ירוקים, ירוקים חזק. הסיבה?
כן, אנחנו רואים את תל אביב עולה עכשיו עד 1.5%, בצהריים דווח שבשבת ישחררו 6 חטופים חיים, זאת אומרת בעצם כל החטופים החיים שנותרו בשלב א', זה נותן לשוק איזושהי אופטימיות שאולי זה גם מעיד על התקדמות המגעים לשלב ב' בעסקה, למרות שהדרך עוד תהיה ארוכה וכואבת, אבל בינתיים השוק מסתכל על צדי חיובי ורואים עליות של עד 1.5% במדדים המובילים.
כן, יש מסחר בארצות הברית היום או גם לא?
כן, בעצם היום נפתח שבוע המסחר, אתמול היום הנשיאים, המדדים מאוד מאוד קרובים לשיא, S&P עולה בעשירית האחוז, דאו יורד בשיעור דומה, סך הכל הבורסה שם קרובה מאוד לשיא ודי מחפשת כיוון.
אוקיי, עכשיו בוא נדבר על טבע, למרות הדוחות, או שאני לא יודעת אם למרות, היא היום מזנקת, למה?
נכון, טבע פרסמה את הדוחות שלה לפני משהו כמו חודש, היא ירדה ב-25%, כי השוק לא כל כך אהב את התחזית קדימה.
בדיוק, זה היה הצפי, עליו דיברנו אתמול.
נכון, ואתמול החברה קיימה כנס משקיעים די גדול למשקיעים המקומיים, והסבירה את מה שכבר היה די ברור, ההכנסות יצמחו, אבל חברה צריכה להשקיע הרבה מאוד במוצרים העתידיים שלה, הציגה את הפורטפוליו העתידי. סך הכל טבע נראית במצב מאוד מאוד טוב היום במבט קדימה, החוב ירד, צבר מוצרים נראה מעניין, גם מצמחת בהכנסות שנתיים ברציפות. השוק די מפנים בעצם את הצד החיובי, והבין שהתגובה הייתה קצת אגרסיבית כלפי מטה, ולכן רואים עליה של 4% היום.
אוקיי, בוא נדבר לסיום על חיל, מה קורה, על אינטל, סליחה?
על אינטל, אז אינטל בעצם, אנחנו רואים שיש כל מיני הצעות לרכוש אותה, מדברים כאן תקופה ארוכה עם אולי קוואלקום, עכשיו מדברים על ברודקום, אינטל שפעם הייתה מלכת השולים, והפכה את חברה בינונית בתחום הזה מול הענקיות כמו NVIDIA, ועכשיו כבר מדברים על זה שאולי מישהו אחר ירכוש אותה, היא פספסה את המהפכות של הסלולר ושל ה-AI, עדיין מדובר בחברה מאוד גדולה בשוק המחשבים וצריך לזכור את זה, ולכן כרגע לאור הצפי שאולי מישהו ירכוש אותה, אנחנו רואים איזושהי התאוששות במניה.
אוקיי, okay. ירון פרידמן, תודה רבה. אנחנו מסיימים כאן איפה הכסף, עורכת יעל אילון, מפיק יואב כהן, על השידור איתנו שקד מורג, בדיגיטל אחיה כהן, אלון גבאי ואיתי ניקסון. שלום אריה.
שלום ענת.
שלום מאיה.
שלום ענת.
קחו את זה מכאן.